עכשיו ב-103 FM. אראל סגל.
בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 103 FM ורדיו 104.5 צפון FM. עורך ומפיק איתמר פליישמן, ביצוע טכני, אחראי לשידור אילי קונפלד. רדיו צפון, פלא בלסון, ואיתי באולפן האיש, האגדה והמחנה והמגזר שעומד מאחוריו, לא הרבה, אבל בכל זאת הם חלק מהממשלה העתידית, יריב אופנהיימר.
זהו?
זהו, לא, אני היום... מה, אתה לא באת באיזה תחושת אופוריה?
אני ממש לא באופוריה, לא.
למה אתה לא באופוריה?
אני גם לא בדיכאון, שזה בכלל חדש לנו לשמאל. אני לא באופוריה, כי אני חושב שהמשחק עוד פתוח. אני חושב שעדיין יכולים לקרות דברים, והאופציה של בחירות חמישיות, ישירות, קשה לי להאמין, אבל בחירות חמישיות רגילות עדיין על השולחן. זה נכון שלנתניהו אין ממשלה, אבל אתה יודע, הצד השני צריך לעשות שמיניות באוויר בשביל שזה יקרה, ונתניהו לא פרייר, הוא לדעתי, עדיין ראש הממשלה, לא, יריב שואב, לוין עדיין יור הכנסת.
אני טועה באמת, אנחנו עוד מדבר עם חבר הכנסת יאיר גולן, לא בפעם הראשונה, ואתה כאילו, ואתה תתגייס לימין לצורך העניין, כדי שתהיה רעיון מעניין.
אני מתגייס למאזינים, לטובת המאזינים. ממש. זה העדיפות הראשונה.
אז אנחנו נדבר על זה. אני חושב כמה דברים. אני רוצה לדבר איתך על מה שהיה שם עם הגברת מרינה אלקין, גועל נפש, מי שלא שם, גועל נפש כמובן, ובן אדם ש... שוב, אפילו... זה באמת, זה אפילו לא רמה, אבל חולה. אבל קצת צר לי על גלגול העיניים והמוסר הכפול של כולם, כי בסופו של דבר נאמרו דברים איומים ונוראים על ידי מספר אנשים, גם בצד השני, כבר כללות איומות, כללות מיניות, כללות כאלה וחירות, אני אפילו לא רוצה לחזור, אבל אם אתה תתעקש, אני יכול לעלות דברים. ואני חושב שדי לנו במוסר הכפול. אני לא אוהב, אני אגיד לך ככה. אינני אוהב הפגנות ליד ביתם של אישי ציבור, אך משעה שמותר, מותר לכולם. ואינני אוהב זעזוע שהוא סלקטיבי, כמו שאני שונא אכיפה בררנית. אם אנחנו מזדעזעים, כן, כולנו, מהדברים שאותו רמי בן יהודה, נדמה לי קוראים לו, כילל את גברת אלקין, אנחנו צריכים להזדעזע גם מדברים שנאמרו בבלפור, דברים שנאמרו מחוץ לבית של מיקי זוהר, דברים שנאמרו מחוץ לבית, דברים שמרסה, אתה יודע, יש כמה אקזמפלרים שדיברו בצורה מאוד מאוד בוטה. אני מנומס. זה אחד. שתיים, רוצה אני לומר לך, מר אופנהיימר,
כן.
יש איזשהו, אני לא יודע אם כל זה אינטיפאדת הטיק טוק, זה עדיין לא אינטיפאדה וכולי, אבל יש איזשהו תחושה ש... זה בסדר להקות יהודים. ערבים שמכים יהודים. אממה, אתמול בלילה, הוקעו שני ערבים במערב העיר, היה סרטון. באותו רגע, אני אומר את זה לך, אני בכוונה אומר, אני אמרתי, זה חרפה. חרפה, כל אדם חף מפשע שמוכה. בלי אבל, בלי אבל הם התחילו, בלי אבל כאילו המשטרה לא עושה שום דבר, אז הם צריכים, לא, לקחת אדם חף מפשע, בין אם זה מדובר בשני ארסים ביפו, שמקים את הרב מלי, ובין אם זה ארסים בירושלים, אני אומר ארסים לא במובן, במובן העלים של זה.
הביריוני.
הביריוני של המילה. ולהקות, זה באותה רמה. ואני מצפה גם ממך לעתיד, כי ראיתי שאתה כן עשית, אמרת, איך יכול להיות שמקימים ישיבה ביפו? יכול, הישיבה ביפו זה ישיבה שקמה על בסיס העובדה שהייתה שם ישיבה גם קודם לכן, לפני 100 שנה. הרב קוק, הראיה, שם הוא התחיל, הוא היה הרב, הוא ישב ביפו. חיים נחמן ביאליק, יש הרבה ישבו ביפו. עכשיו, זה לא מוצדק, אני לא אוהב, אם היה היום הפגנה בגבעה הצרפתית בירושלים, שכונה שגרתי בה, כי אבא שלי גר שם וכולי, זיכרונו לברכה, היום גרים בהרבה ערבים, ישראלים. אם הייתה שם הפגנה ופגיעה בערבים ישראלים, אני הייתי בא ואומר לך, חביבי, זה גזענות מתועבת.
אז רגע, אז בוא נעשה שנייה סדר.
אז אני לא מצליח להבין איפה אדון יריב אופנהיימר, אם לבוא נגיד, אין כזה דבר אלימות, ואין כזה דבר כאילו, ואין כזה, ואתה יודע מה? ועוד דבר, אני... שנייה, אני אתן לך, תגיב.
אז קודם כל על ההפגנות, אתה יודע שכשבאו עם הבלונים האלה בצורת איבר מין זכרי, כל המדינה דיברה על זה, כולם גינו את זה, השמיצו את האנשים שעשו את זה, נתנו לזה ביטוי, זה לא עבר ליד אף אחד, עובדה שכולם מכירים את הסיפור הזה. כנ"ל גם הדיבורים היותר בוטים ואלימים שהיו. כן, הכל הגיע, ודרך אגב, צדי לדעתי גם הוא תובע אותו, אם אני לא טועה, מיקי זוהר תובע אותו גם בבית המשפט, כך שהדברים האלה לא הושתקו ולא נעלמו. ויש הבדל קטן, שאתה תוקף את נתניהו או את נבחר הציבור, ולפעמים בשפה שגם אותי היא מרתיעה.
כמו לקרוא לו חזיר, למשל.
אם הוא מתנהג בחזירות, אתה יודע.
אז רגע, לא הפרעתי לך, יום אחד אתה תבקש סליחה על זה.
לא הפרעתי. הוא ביקש כבר סליחה שהוא הלך לוועדת הכספים לבקש הטבות לעצמו. אתה יודע, אז כנראה שצדקתי בעניין הזה.
לא, למה? אתה רואה, אתה לא מסוגל.
לא, כי אם לא הייתה ביקורת ציבורית, הוא לא היה עושה את זה. הוא היה אומר, זה בסדר, טוב מאוד שבזמן הקורונה...
אתה יודע מה אומרים לי? אומרים לי, אתה חננה. כי אני לא טוב, אבל תמשיך, סליחה, אני הפרעתי לך.
בוא ננהל דיון, למה אכפת מה אומרים? ועדיין, אני לא ראיתי אנשי בלפור שמגיעים באופן פיזי לבני משפחות של אנשים, תוציא את יאיר ושרה שהם לא רק בני משפחה, הם גם פוליטיקאים אקטיביים.
תראה לך, איזה תירוץ אתה לעשות... נותן. רגע, ומנדלבליט שעומדים איתו, מנדלבליט, כן. שאני לא עומד עליו, אבל אני מעולם לא הייתי מעיז לדבר, כמו שחבורת קריים מיניסטר דיברה לידו, ליד הבית כנסת, בסופרמרקט. אגב, להם לא עשו שום דבר, בניגוד לאותה גברת שאמרה לו פרשת משפטים בושה, שזה באמת בושה שהיא נעצרה. אבל שוב, השפה הבוטה והאמירות הקשות ליד בני, ליד איתם של אישי ציבור או פקידי ציבור, זה בעצם פרקטיקה שבגץ אישר אותה. עכשיו, אני אומר לך, בשם חופש הביטוי, מותר גם לקלל, אלא אם כן אתה עובר איזשהו סף. אני לא אוהב את זה. אני מגנה את זה, אבל איפה אתה? אבל כאילו, מה זה הרמתה? כאילו, פתאום כולם מזדעזעים, וקודם לא הזדעזעו.
הראל, שתוקפים אישה ותוקפים את הילדה שלה.
אבל אני נגד.
רגע, שנייה, אז כן, זה מזעזע בוודאי.
אז למה אתה לא הזדעזעת?
הזדעזעו גם מדבר אחרים.
לא הזדעזעו.
אני, כן,
לא הזדעזעו.
ולגבי הסיפור של המכות...
אחי, אתה עושה לעצמך...
לא, אני לא
עושה... עושה עצמך חיים קליל.
ולגבי הסיפור של המכות והדברים. אחד, בוודאי שאני נגד כל אלימות, אם היא מופנית מול אדם שהוא חף מפשע על אחת כמה וכמה, ואם היא מגיעה מטעמים גזעניים, זה הכי חמור בעיניי. זה בוודאי. גם יהודים וגם ערבים, לא תשמע אותי מגן על העניין הזה. בנושא של יפו, צריך גם להסתכל על התמונה הרחבה. לי יש הרבה חברים שגרים ביפו, אני מבקר אותם, אני נמצא הרבה ביפו. יפו זה מקום מורכב, כי יש גם מאבק בין עשירים לבין אנשים שגרים שם על מחירי הדיור. זה מורכב, רגע. ויש קבוצה אידיאולוגית שמגיעה ל יפו, לא כי היא רוצה לגור שם והיא רוצה דו-קיום, אלא כי היא רוצה לקדם בין היתר את האידיאולוגיה הימנית שלה, באמצעות המגורים שם, פרובוקציה, להפוך את יפו...
יהודי...
להפוך את יפו... תן לי רק לסיים, להפוך את יפו להתנחלות, ואני אומר לך שכמי שמאמין בזה שיפו יכולה להיות דוגמה לדו-קיום, אני לא רוצה שיהפכו את ההתנחלות.
אתה יודע מה אני שמח? נכון? הנה, תקשיבו.
עמותות וארגונים לא צריכים עכשיו להתלבש על יפו.
טלי בנט יאזין לזה, והילד שקט, כדי שיבין את הלוז ההיגיון של השמאל. אתה אומר לנו כל הזמן, אבל תתן לי לסיים, אתה אומר לנו כל הזמן, צריך להקים מדינה פלסטינית, נכון?
נכון.
צריך לפנות התנחלויות.
נכון.
לאן יעברו המתנחלים?
לתוך שטח מדינת ישראל
הריבונית. אבל ביפו הם לא יכלו לגור, כי הם מתנחלים.
בוודאי שכן.
אה, כן? אז הנה, הם כן יכלו לגור.
עכשיו לא הבנת מה שאני אומר, ואני שמח ששאלת אותי.
לא, אתה תתן לי לסיים.
תן לי לשאול אותך. בוא ננהל דיאלוג.
אבל אני
אומר... אם מחר עמותת הרפורמים תחליט שהיא לוקחת שכונה בתוך בני ברק, מתחילה באופן מאורגן, לא אחד, שניים, באופן מאורגן, לקנות שם דירות, לייצר שם בית כנסת רפורמי בלב בני ברק או מאה שערים, ולייצר שם את המתחם שהוא שלה. האם לדעתך זה דבר שנכון לעשות אותו? הוא חוקי, אתה יודע.
א', חוקי בוודאי, האם ימכרו להם בתים נהדר, אני רק רוצה להגיד לך,
אתה תבוא ותגיד זו פרובוקציה.
אני אומר לך דברים שקורים. הרי יש, הייתה תוכנית של אנשים להיכנס לגור באפולה, והייתה התנגדות של תושבי אפולה, אמרו, מה פתאום ערבים באים לגור באפולה? והרבה מאוד אנשים הרימו גבה והתנגדו לדבר הזה, ואמרו, רגע, מה? מה זה, למה אתם באים דווקא לגור באפולה עם כל הכפרים וכל המקומות שיש לכם? זה לא הגיוני שתבואו לגור שם. אתה, ואנחנו שנינו יודעים שזה שטויות, זה בולשיט. כי לכל אזרח במדינת ישראל מותר לגור איפה שהוא רוצה, כל עוד נמכר לו הדירות. עכשיו, מה אני רוצה לבוא לומר לך? גם למתנחלים וחופשי כיפות סרוגות, כמו הרב מלי, שלא עשה לאיש דבר, לא פגע בו, הוא קם בצורה אכזרית ומכוערת על ידי גם איש מבוגר ששני אנשים צעירים מכים אותו עם מחשב.
אבל בוא נדבר על כל התסריט.
רגע, אני אומר לך משהו אחר. לא, כל התסריט אומר כזה דבר. יפו תל אביב היא עיר מעורבת, שחיים בה בדו קיום. האם היינו מקבלים על הדעת, אתה יודע, אני מתנגד למסתננים, אבל האם היית שומע אותי, נותן איזושהי הגנה, איזשהו תירוץ, למישהו שיפגע במסתננים בדרום תל אביב, בגלל שהם, והם מסתננים, הם לא אזרחים, הם גנבו את הגבול.
אנחנו מראים פה את שפי פז, שכל מה שהיא עושה, זה לא לפגוע בהם פיזית.
בדיוק,
אבל להגיד לגרש אותה, לרצס את כל הדברים האלה.
יבואו ה... אבל, אז, אבל אתה אומר, אלה, תראה, אתה בא, אני, תשמע, תראה, אתה לא יכול, אבל אתה מחזיק במקל משתי קצות רב.
לא.
מותר להם להתנגד, מותר להם להביע מחאה ולהפגין בצורה חוקית במדינת ישראל. אסור להם לזרוק אבנים, אסור להם לקחת בחור שהולך לקנות גלידה ולעשות בו לינץ'. זה העניין. ואסור לתת להם תירוצים לדבר הזה, כי מותר לכל אזרח, בין אם הוא יהודי, ובין אם הוא מוסלמי, ובין אם הוא נוצרי, ובין אם הוא בודיסטי, לגור ביפו, או איפה שהוא רוצה לגור.
בנושא האלימות, אני מסכים איתך ב-100%, אין תירוץ לאלימות. עכשיו בוא נדבר על איפה מותר ואיפה אסור לגור. קודם כל זה לא מדויק, יש יישובים קהילתיים ששם אתה צריך לעבור ועדת קבלה וכל הדברים האלה, שאני נגד זה דרך
אגב. קיבוצים.
לא רק, גם התנחלויות ואחרים. ואת כל אלה שהטיפו לי בימים האחרונים, זה הרי אלה שמגיעים מההתנחלויות ששם לערבי אסור לקנות קוטג' גם במקולת, לא רק לקנות קוטג' לגור, גם להיכנס בשביל קניות אסור לו בתוך ההתנחלויות. איזה שטויות.
אני גדי... הנה, יושב פה, לא, אבל יושב פה, אבל אתה אומר דבר שהוא שקר. איתמר פלשמן גר באלקנה, נכון? גר באלקנה, בסופר של אלקנה, עובדים ערבים ונכנסים ערבים.
המנהל ערבי. אני אומר לך שהנהלים בכניסה להתנחלויות, רוב ההתנחלויות, הם שאתה, אם אתה ערבי, אתה צריך,
יצהר.
אלי, יצהר בכלל עדיף שלא תיכנס.
תעלה לי, תמזכיר אלי, בבקשה לקח.
אין בעיה. ואני אומר לך שהערבים שנכנסים, הם נכנסים, הם משאירים את הרכב שלהם בחוץ, הם שמים את תעודת הזהות שלהם בכניסה, הם מרים אישור והם באים ברגל רק לעבוד. ובוודאי לא לגור.
ערבי ישראלי?
בוא נמצא.
ערבי ישראלי לא משאיר את הרכב שלו בחוץ ולא נכנס?
ערבי פלסטיני,
אנחנו מדברים אותו. לא, לא.
זה כבר משהו אחר.
יפו, תסלח לי, האם אזרחי מדינת ישראל?
כן.
האם הם מצביעים בכנסת במדינת ישראל, מקבלים שירותים?
זאת הסיבה.
הם אזרחים.
זאת הסיבה,
הם אזרחים,
נכון?
והרב מעלי ותלמידי הישיבה הם אזרחים.
אבל הרי תן לי שנייה לסיים את המשפט, בשביל שהמאזינים פחות יבינו על מה אני מדבר.
אוקיי.
אני רוצה שיגורו יהודים ביפו, ושיגורו ערבים בתל אביב, ושיגורו ערבים באפולה, ושכל אחד יהיה חופש.
אבל לא דתיים.
אני רוצה, רגע, יש לי חברים כאלו.
כן.
למה החברים שלי היהודים שגרים ביפו,
כן,
הולכים שם בלי חשש, ולמה קבוצה לאומנית שנעזרת בחוק נכסי נפקדים ושמה יד מאורגנת עם כסף מאורגן, זה לא קניין פרטי, זה כסף מאורגן של עמותות וארגונים בסיוע חוק נכסי נפקדים, שמים ידיים על נכסים שהיום גרים בהם ערבים ומשלמים שכירות לעמידר ומשנים את הצוויון של יפו באופן מכוון. זה דבר אחר מבן אדם שבא ורוצה לגור. מה לעשות, אני מכיר את הנושא,
אני מכיר את הנושא טיפה יותר טוב ממך, כי אני גם מתעניין בנדלן ביפו. ביפו הערבים זכאים, אם אתה גר בדירת עמידר, אפילו 3 דורות, אתה יכול לקנות את הדירה הזאת ב-30% מערכה. עכשיו, מה שקורה זה שהמון יהודים, שהם בכלל לא מתנחלים, להפך, הם יותר מקרב מצביעיך. הרי רוב היהודים שגרים ביפו אינם תלמידי הישיבה שידם אינם משגת לקנות דירות בפרויקטים היוקרתיים ביפו. מה שקורה ביפו זה תנועות סיבוביות. אחד משלם, הבעל הבית כאילו קונה את הדירה מעמידר, ומקבל פי 4, ואחרי שנה וחצי מותר לו למכור, ככה עושים את זה. עכשיו, חלק מהתסכול שלהם נובע מהעובדה שהיהודים שקונים מהם, לא החרדים, לא הציונות הדתית, עולים את זה ועושים את זה, אחר כך מפלצלים ל4 וכו', והתחושה שלהם, אגב, התחושה שלהם יכול להיות שהיא נכונה, שיפו עובר ג'נטריפיקציה. אממה, אז אני לא יכול לקבל את האמירה שלך, שבאים יהודים לעיר שקיימת, שיונה הנביא, יצא ממנה לנינווה, עיר ואם במדינת ישראל, חלק ממדינת ישראל, ואתה בא ואומר לי, תשמע, אם הם דתיים, עם כיפות שרוצים לגור שם, כן, ביפו.
זה לא מה שאמרתי.
אז זה מה שאתה אומר, אתה אומר, אומר לאומנים. עזוב. אז זה יפו.
אני אומר לאומני, דבר מאוד נכנס, ברור.
נו מה?
כשיש לך ארגונים עם אידיאולוגיה, הרי למה מקימים שם את הישיבות, ולמה מקימים שם גרעינים תורניים? מה, סתם? יש פה אידיאולוגיה, זו אותה אידיאולוגיה של יהודה ושומרון, היא גם ביפו. אני אומר, יפו עובדת. יפו עובדת וזה קשה, כי כל מה שאמרת זה נכון, יש שאלה של מחירי דיור, יפו עובדת, למה להרוס? למה לקלקל? למה לשפוך שמן על המדורה?
הם לקלקל, הם לא משופכים שום שמן על המדורה.
למה להפוך את זה למאבק לאומי? למה אי אפשר לתת ליפו להיות פנינה של מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית? למה צריך להפוך אותה למקום כזה?
כי אנחנו חלק ממדינת ישראל, גם חובשי הכיפות, לא שאני...
אז החילונים, בבקשה, לכו תקנו בבני ברק.
תקנו.
לכו למאה שערים. בואו נעשה בלגן. בואו נקים מסעדה לא כשרה בלב מאה שערים.
להפריע להם. אני לא מצליח להבין למה ישיבה ביפו צריכה להפריע לאיזשהו ערבי. מה, מה הבעיה בישיבה הזאת? האם הישיבה הזאת מוציאה ערבים מהבית? הרי, בוא, אני אתן לך ככה. השוק היווני, מתחם הדואר, יפו עתיקה, צהלון, כולן שכונות יהודיות שפונו על ידי עמידר. פונו. אף אחד לא בא. עכשיו, מי בא לגור ביפו? את מי באמת, מי באמת? הרי יפו, וגם אל תמכור לי את הקטע הזה שביפו הכל סבבה. לא. היהודים ביפו הולכים על קצות אצבעות, וכל מי ששירת בגלץ בגלץ יודע את זה, וכל רגע כל אמירה לא נכונה ביפו יכולה להיגמר בקטטה ואנשים מפחדים פחד מוות ביפו. אגב, גם נהרג שם אמן, אם אתה זוכר, לפני איזה כמה שנים שנרצח בקטטה בכביש. ביפו צריך ללכת על קצות האצבעות. יש תחושה לא נעימה לחלק, עכשיו, חלק גרים במתחמים סגורים. עכשיו, אני לא בא ואומר, אני אומר לך כאן, אני באמת דמוקרט ואני באמת חושב שזכותו של ערבים. אגב, במודיעין גרים ערבים ישראלים. איפה גרים כל הרואה?
אז מה שאתה אומר, תפוחים ותפוזים. אני לא מדבר איתך על אנשים בודדים, אני מדבר איתך על ארגון. אם מחר התנועה האסלאמית תחליט שכארגון, כתנועה אסלאמית, היא רוצה להפוך את מודיעין לעיר מעורבת, ותרצה שם מסגד, ותקים שם מסגד, ותקנה שם באופן מאורגן, מכספים ממדינות ערב בתים, אתה תבוא ותגיד, חברים, מודיעין לא אמורה להיות עיר כזאת, ואנחנו לא ניתן לתנועה האסלאמית להשתלט.
טוב, אני פשוט לא מצליח להבין, אז מותר לנו משהו במדינת ישראל לעשות? אנחנו צריכים לקבל אישור ממי? ממי? ממועצת השורא, להגיד להם, תשמעו, אנחנו רוצים לגור ביפו, אנחנו יכולים לבוא לגור ביפו, חבל באמת, אתה יודע מה, אני כבר לא מצליח להבין את ההיגיון שלכם. מצד אחד אתם אומרים שתי מדינות לשני עמים, אתם רוצים לפנות מתנחלים, ואז תגיד להם, תשמעו, יש מקומות שאתם לא יכולים להיכנס אליהם. יפו,
לא. אני לא אמרתי את זה, אתה עכשיו משקר למאזינים, לא.
אמרת זה לאומני, הם באים לגור שם.
אני אומר שיש מקומות בישראל שיש בהם צביון, יש בהם צביון חרדי, יש בהם צביון גם ערבי, ואני אומר, בתוך הצביון הזה, אם אתה רוצה לגור, זה אפשרי. בוודאי ביפו יש יהודים שגרים
ספר את זה לתושבי דרום תל אביב. ועוד דבר, אני רוצה להגיד לך,
דרום תל אביב זה סיפור אחר.
אם כל כך טוב ביפו, למה יש עוד, היה עוד סרציות בגלץ, ועוד מישהו שאמר לי עוד דבר נכון, שלגבי, אמרת, לגבי מילה, נגיד, אתה אומר מיקי זוהר, ברק כהן הגיע למירי רגב ולילדים שלה? קרוב? ברק כהן הגיע לרקפת...
ברק כהן לא קיבל על זה ביקורת גם לא משמאל? לא, לא. היו לא, מאות אנשים לא, שכתבו איזה גועל נפש, ממש
ברק
לא.
ברק כהן מקבל חיבוק.
כי הוא עושה עוד דברים בחיים, אתה יודע, לא רק את אז, זה. אבל הדברים האלה הבנתי, הוא קיבל תראה, גם נזיפות וכללות, זה
טוב,
לא נכון.
בסדר, אוקיי. אני כבר בלופ, אני באמת, אתה יודע מה, בוא נשאל את חבר הכנסת אלוף במיל, יאיר גולן, מה הוא חושב על ההתיישבות היהודית ביפו? שלום חבר הכנסת גולן.
שלום וברכה. אני רוצה לומר לכם, שמעתי את השיחה ביניכם, שיחה מאוד מעניינת. שניים מהבנים שלי גרו תקופה ביפו. אני חושב שהמציאות היא הרבה יותר בריאה וטובה ממה שמתואר. אני חושב שהיה פה אירוע של דתי פשוט יצא משליטה. המציאות במדינת ישראל, ביפו, בחיפה, ברמלה, בלוד, היא של מגורים משותפים. אנחנו צריכים לאפשר את זה, אנחנו צריכים לטפח את זה, אנחנו צריכים למנוע נקודות חיכוך. אין עתיד אחר, כש-20% מתושבי ישראל הם ערבים, אין מנוס מהחיכוך הזה, וצריך לדעת לנהל אותו נכון, בתבונה.
לא, אבל אני שואל לך
לגבי... לא להתעלם מהמתחים, ומצד שני, לשמור על זכויות הפרט גם של הערבים וגם של היהודים.
תגיד, אני שואל אותך שאלה, עזוב זכויות פרט של יהודים וערבים. אומר פה יריב אופנהיימר, שכניסה של מתיישבים, כל המתנחלים, למרות שהם אזרחי מדינת ישראל שגרים בעיר במדינת ישראל, היא, אני יכול להגיד אצבע בעין, כאילו, זה ההגדרה?
בוא אני אגיד לך, ככה. אם מה שהיה שם, זה מעשה באמת תמים טבעי של באו, הקימו, באמת אין לי בעיה עם זה, ואם נוצר שם, אני הבנתי שיש פה בכלל איזה עניין שהוא עניין אזרחי ולא עניין לאומני, אז אני צריך לפתור אותו בצורה יותר אינטליגנטית וטובה. אם זה נעשה מתוך כוונה מכוון להכניס את זה בעין, אז אתה יודע, אז אני נגד זה, אבל אני חושב שבאמת, הבניין המשותף שבו גר בן שלי, היום הוא גם משפחות ערביות, גם משפחות יהודיות. אז בואו נשים את הדברים בפרופורציות הראויות.
אתם לא, אני
מסתכל על חיפה, אני מסתכל על יפו. הכלל הוא של באמת מופת לשיתוף פעולה ושל חיים בדו-קיום.
הבנתי, בסדר. אני חושב שלא ענית לי על הדעה. אני שואל שאלה, האם מותר ליהודים דתיים כיפות סרוגות לגור ביפו ולהקים בישיבה?
אני אומר לך שכן.
אוקיי, תודה רבה.
אני אגיד לך ככה, אני אומר לך בצורה הכי ברורה. אני נגד שהזהות הלאומית תהיה כרטיס כניסה לשכונה כזאת או לשכונה אחרת. אנחנו אנשי שמאל, אנחנו תומכים בכך שכל אזרח יש לו את החופש המלא לגור איפה שהוא רוצה.
אראל, במודיעין מותר לערבים ישראלים לבוא ולהקים שם מסגד?
אני אגיד לך מה.
אני שואל לך.
אני אגיד לך עכשיו דבר, תקשיב, תקשיב.
אם יהיה ציבור, אני אומר לך בצורה הכי ברורה, אם יהיה...
אבל הוא שאל אותי, יאיר, כי אתה ברור מה עמדתך, עכשיו הוא שואל אותי, אני אגיד לך את זה, ואני אגיד לך את זה בצורה מאוד 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 ברורה. אם יהיה קהילה ערבית במודיעין, תגיע קהילה ערבית, והם יצטרכו בית ספר, והם יצטרכו מסגד, אז בוודאי שכן, אין בעיה. הם כמובן יצטרכו לשמור על כללים של העיר של רעש, אין דומה מודיעין, למשל, לעיר בזה, אני מניח שבארבע בבוקר אנחנו, זה קצת, אתה יודע, זה צביון של עיר, אבל זה מי שגר ביפוך מקבל את זה, שגם במודיעין לא, אבל בוודאי שכן. אבל
רגע, היינו מתקוממים עם באיזשהו מקום בעולם, היו מונעים מקהילה יהודית להקים בית כנסת. ואנחנו לא נמנע מציבור מוסלמי משמעותי, או ציבור נוצרי משמעותי, להקים לעצמם מקומות, מה שנקרא.
אבל יאיר, בוא, גם אתה וגם אני וגם הרי לא חושבים שבלב בני ברק צריך להקים מסגד, נכון? הרי בסוף,
עם כל הכבוד להקים מסגד.
למה אנחנו מייצרים בעיות שלא קיימות?
נכון, באום אל-פחם אף אחד לא ימכור לי גם מקום לגור בו. אבל תן לי, אני רוצה להתקדם, בדיוק. אתה אופטימי לקראת הקמת ממשלת, אתם קוראים לזה גוש השינוי, אני אקרא לזה גוש השנאה, מותר לי להקים את הממשלה. אתה חושב שזה עומד לקום, יאיר?
קודם כל, אני לא מסכים איתך שזה גוש השנאה. אני אומר לך, אני לא מונע משנאה בכלל. אני מונע מחשש לגורלה של מדינת ישראל, ולדאגה מוכה לאיפה אנחנו הולכים. ואני חושב שלכן ממשלת נתניהו זה אסון בישראל, אבל זה לא מונע משנאה בכלל. אין בלבי שנאה לנתניהו, אפילו לא לנתניהו. אז זה עניין ראשון. והעניין השני, האם יש סיכוי או אין סיכוי? תראה, אני חושב ש... לצערי, הסיכוי בעיניי הוא לא גבוה, מהסיבתם פשוט שיותר מדי אנשים תקועים עם כל מיני חישובים פוליטיים, במקום להבין, לקבוע לעצמם סדר עדיפויות ברור ונחרץ. בסדר עדיפויות הברור והנחרץ לשיטתי, וכל מי שמתנגד לנתניהו צריך להתאחד יחדיו. יש פה 61 מנדטים שיכולים להקים מחר בבוקר ממשלה בראשותו של יאיר לפיד.
חבר הכנסת גולן, השאלה שכל אי שמאל שואל את עצמו, זה מה הקווים האדומים. זה שרוצים לראות את נתניהו בחוץ זה ברור. אבל האם מרץ, האם השמאל צריך לתת יד לממשלה בראשות בנט שתבנה בהתנחלויות, שתספח שטחים, שתתנגד להסכם גרעין? מה הקווים האדומים לדעתך שצריכים להיות למרץ, אולי מרץ והעבודה בממשלה
הבאה? אז אני אגיד ככה, קודם כל לדעתי צריכה לקום ממשלה, ללא בנט, צריכה לקום ממשלה ש...
ללא בנט זה, אתה יודע.
ללא בנט. מכל הגוש שמתנגד לנתניהו, כולל מנצור אבס, כולל המשותפת, זו הממשלה שצריכה לקום. יש שם 61 מנדטים, וחבל מאוד שזה לא יתארגן מיידית.
רגע, יפה, רגע, שנייה, אני רוצה לקחת לך לנקודה הזאת, אבל בתוך ה-61 מנדטים יש גם את גדעון סער וששת חברים.
מה מכבר ליברמן?
לא, בסדר, נגיד ליברמן עבר את הרוביקון. בכל מקרה, אם אנחנו עושים את החישוב המספרי, עדיין זה ממשלת, גם אם זה 60, כי אם בנט לא בפנים, אז הוא נספר בצד השני, עדיין אתה צריך להביא פה, אתה צריך הצבעה אקטיבית, גם של רם, וגם של רוב המשותפת למעט בלד נניח, כדי להעביר את זה. אתה חושב שגדעון סער איתכם שם? אתה חושב שהוא ילך איתכם על הדבר הזה?
אני לא יודע, אני לא מנהל את השיחות עם גדעון סער. אני חושב שכל אחד ואחד מראשי המפלגות ברגע זה צריך לשאול את עצמו מה הכי חשוב לו בחיים. גדעון סער יצא למסע, אפילו הייתי אומר הירואי במידה רבה, שבו הוא אומר, אני מבין שאין עתיד עם נתניהו. ולכן ראשית תיקון ישראל תמונה בהחלפתו. אם ההחלפה שלו תמונה בכך שתוקום ממשלה בתמיכת הערבים, מבפנים, מבחוץ, לא יודע, אני לא עכשיו סוגר את המסע ומתן הקואליציוני, אבל, וזה ידרוש ויתורים כאלה ואחרים, ובעיקר הגדרה במה לא עוסקים, כי יש המון דברים שעליהם אפשר כן להסכים, ובהם כן אפשר לעשות, כן. פה המצב הכלכלי, המצב הבריאותי וכן הלאה. אז זה מה שצריך
ומי לעשות. ומי ראש הממשלה במצב כזה, יאיר לפיד מלא, או שגדעון סער ברוטציה?
מה פתאום רוטציה? אנחנו צריכים אלה, יש מפלגה של 17 מנדטים, מול מפלגה של 6 מנדטים. לכן יאיר לפיד צריך להיות ראש הממשלה לארבע שנים, אני לא מבין מה...
אוקיי, עכשיו, בלו יצויה...
רק מגיד על הטרלול שגזרנו על עצמנו.
לא יצויה, בסדר, אתם חלק מהטרלו, כולכם. נאמר כך, אתה גם, וגם הצד השני, אבל לכן בוא לא, אף אחד שלא יפיל על אחד השני את הטרלול. ואני לא נכנס עכשיו...
אני לא מסכים איתך לחלוטין. מי שאחראי על הטרלול הזה זה קודם כל בנימין נתניהו.
בסדר. אז אני אגיד לך, אתה יודע, אתה תכבד אותי בתור אזרח, שנגיד, הצביע להם בנימין נתניהו, כעוד מיליון אזרחים, יותר ממה שהצביעו למפלגה שלך, ויותר ממה שהצביעו ליאיר לפיד, ותכבד אותי שאני, אם אני, אתה לא יכול לקרוא לי רק מטורלל. לא, אם אנחנו מטורללים גם אתם. אבל לא, 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 התכוונתי בביג, במה שקרה, ברויאל ווי. כן, רגע, אבל תן לי שאלה.
המצב מטורלל.
יאיר, תראה, יאיר גולן, אני חושב ש... אוקיי. חבר הכנסת גולן, תראה, היום בבוקר יצאה הצהרה של שר ובנט, שהם דורשים שבנט תכריז, שבנט, שמרץ תכריז שהם חוזרים במדבריו של ניצן הורוביץ לגבי בית הדין הבינלאומי באג. אתה תומך בזה שאתם תחזרו, שאתה לא תמכת בזה, הוא אמר את הדברים, אתה גם עלול להיחקר, כן, בינינו, אתה חושב שהוא צריך לחזור בו?
אני חושב ש... באמת, ואני אומר את זה אחרי הרבה שיחות עם ניצן, ואני מכיר, אני חושב את דעותיו לעומק. ניצן לא חושב שמחר צריך לקחת את מפקדי צה"ל, את חיילי צה"ל לבית הדין בהאג. ניצן סבור שהמצב של אותו, שקלנו את עצמנו לתוכו, של כביכול אצבע בעין לכל העולם, ואנחנו נעשה מה בראש שלנו, ונתעלם ממוסדות בינלאומיים, זה מצב מסוכן ביותר, שהפוך אותנו למדינה מוקצת בינם. ואני חושב שזה הוא זה מה שהוא רצה לומר בדבריו, זה יצא אולי לא הכי מוצלח, אבל אני חושב שאני מכיר את ניצן, זה מה שהוא מתכוון לומר, זה מה שהוא רוצה לומר, ואני חושב שזה מה שצריך לומר.
הבנתי. בקיצור, עשית לי פרשנות רש"י ותוספות ביחד על ניצן, אבל אתה לא אהבת את
מה... בקיצור, אומר לך, נתגמש.
נתגמש. עכשיו אני אשאל אותך איפה שאתה לא, אבל שאלות באמת, אתה יודע, אפשר לדחות את הקץ, ובואו ננסה לנהל... אתה יודע, אני אשאל אותך שאלה, תנסה להיות מספיק כן, אבל כן, כן.
הוא כרגיל, אני תמיד כן.
כן, אתה תמיד, זה בגלל זה יוצאת לך כל, בגלל זה יש לך תביעות מפה וזה, זה הכל נהדר. כן, תראה, אני אגיד לך ככה, אמרת ממשלה שתעסוק בכלכלה, הבראבו, נניח אתם, בנט יביא סינגפור, אתם ומרב תביאו את הסוציאל דמוקרטיה, ותגיעו לעמק השווה של משהו, נניח, אוקיי. כל שאר הדברים בסוגיות דת ומדינה מקפיאים, לא מתעסקים, בלה בלה בלה. אבל יש דברים שהם עומדים על הפרק. יש ככה, יש את השאלה, מה האם האמריקאים יתמכו במתן זכות הצבעה למזרח ירושלים? מה תהיה עמדת הממשלה? יש את השאלה היותר גדולה, והיא עומדת לפתחנו, וזה הסכם הגרעין עם איראן. האמריקאים כנראה הולכים להסכם. מה תהיה עמדת הממשלה? האם תפיסת העולם של בנט דומה לתפיסת העולם של מרד, של
יאיר גולן?
של יאיר גולן.
כן, כן, כן. אני מתפלא, שאלת אותי שאלות קלות, אז אני אין את תשובה מפורטת.
אתה נורא צנוע.
ממש שאלות קלות. תראה, קודם כל בנושא של הסכם הגרעין עם איראן, זה בכלל לא עניין של ימין ושמאל, באמת עם כל הכבוד. האמריקאים לא סופרים אותנו בכלל, וגם גם לא ספרו אותנו לפני ההסכם ב-2015, וגם הנאום של נתניהו בוושינגטון לא השפיע על שום דבר, ההסכם נחתם. ולכן כדאי שפשוט נסתגל לעובדה, האמריקאים הולכים להסכם חדש. עכשיו אפשר להיות חכמים ומה שנקרא לשתף איתם פעולה ולהשפיע על ההסכם הזה בכיוון שהוא ישרת את האינטרסים הביטחוניים שלנו בצורה מיטבית, ואפשר להכניס שוב, לנסות להכניס לאמריקאים אצבע בעין ואז לחטוף בחזרה. דרך אגב, אחרי הנאום של נתניהו אנחנו חטפנו חזרה, קיבלנו הסכם MOU חדש שהוא רע מאוד בישראל ומונע מהתעשיות הביטחוניות הישראליות 800 מיליון דולר בשנה מומרים לשקלים. אז תדעו שכל דבר כזה, הבריטנים לא פיירים. כל דבר כזה נגבוי מאיתנו מחיר. לכן אני מציע ללכת עם ביידן, ולחתור יחד איתו להסכם מחודש, טוב יותר מהסכם הישן, ותוך אגב גם מהסכם הישן היה די טוב.
טוב, תראה, יש מי שיגיד, יש מי שיגיד, אתה יודע, אני בצניעות יאמר, ואחרים שאומרים שבסופו של דבר, ההסכם שבוטל ומשטר הסנקציות שהוחזר, הוריד את איראן עד הברכיים, ולא פרק, ועכשיו היא חוזרת להתעצם.
תן לי לעשות, להעיר את החיים יותר קשה.
אני אומר לך, במקרה אני ריכזתי את הנושא הזה במטכ"ל, כסגן רמטכ"ל, במשך שנתיים וחצי. זאת אומרת, בנושא האיראני אני באמת מבין.
כן.
ואני אומר לך בצורה חד משמעית. ההסכם לא היה מושלם, הוא היה הסכם טוב לישראל. מה שישראל הייתה צריכה לעשות עוד עם ממשל אובמה, זה לעבוד יחד עם האמריקאים לתאום בדבר הסכם משופר לעתיד לבוא. מה שעשינו, הכנסנו להם אצבע בעין, השפענו על טראמפ, שהיה נשיא לא מי יודע מה יציב, לפרוש מההסכם. האיראנים ניסו את פרישת האמריקאים מההסכם, לרוץ קדימה עם תוכנית הגרעין. המצב שלנו היום ביחס לתוכנית הגרעין האיראנית הרבה פחות טוב ממה שהיה באמצע 2018.
חבר הכנסת גולן, בשאלות שקשורות לתוך מדינת ישראל, למשל, המבנה של הוועדה לבחירת שופטים, למשל, נושא של בנייה בהתנחלויות והקפאה, האם מרץ דורשת הקפאה מלאה של בנייה בהתנחלויות כתנאי להקמת ממשלה? אלה הם הסוגיות שבהם אני מודה, הראל צודק, לא יהיה כל אחיד.
אני אגיד לכם, כל הדברים האלה הם פתירים, אם רוצים לפתור אותם, אם רוצים לעלות על בריקדות, לא יהיה פתרון, אבל אם רוצים לפתור, אפשר לפתור. לדוגמה, בנייה בהתנחלויות, נניח שיש סתירה בין ימין לשמאל. מה אפשר לעשות? לכל ההתנחלויות, עשינו את זה כבר לפני שנים, קבענו קו כחול. אפשר לקבוע שכן אפשר לבנות בקו הכחול, ואי אפשר לבנות מחוץ לקו הכחול. אפשר לעשות את זה. אפשר לקבוע מדיניות שקובעת מה היחס ביחס למאחזים בלתי חוקיים, שאני כמובן נגדם.
רגע, אתה תתמוך בהסדרה שלהם?
השאלה איפה, השאלה מתי, אתה יודע, כל הדברים האלה דנו אותם עוד בממשלת שרון. ואני אומר לך שהיה אמרנו מה שנבנה עד 2002, מה שנבנה אחרי 2002 וכן הלאה וכן הלאה. כל דבר
איזה כזה יופי, של... איזה יופי, יאיר גולן יגיע להסדרת. איזה בשורה גדולה לחבר'ה במאחזים הצעירים.
לא, אני אגיד לך מה הבשורה, אני אגיד לך מה הבשורה ואל תעלות ואל תשמח.
אני
אומר את זה בעל כל במה אפשרית.
כן.
כשהולכים לקואליציה מהסוג הזה, הלוואי שהיא תקום. צריך להיות ברור, גם לאלה שיושבים מימין וגם לאלה שיושבים משמאל, שאחד דבלת ספרדה והשני יחרסם קרפדה. אין דרך אחרת, אין דרך אחרת. אנחנו מבינים את העניין הזה, אני חושב שכרגע אנחנו נצטרכים לדעת כולנו להתפשר, כדי לממש את המטרה העליונה, ולהחליף את
שלטון נתניהו. טוב, עכשיו היה רעיון ארוך, אז כאילו, ויצאנו, אני רואה את פניו של יריב מקורקמות.
לא, לא, בכלל לא, אני גם זוכר את הסכם המאחזים של אהוד ברק, אז אתה יודע, היו כבר שמאלנים שהכשירו מאחזים.
טוב, חבר הכנסת יאיר גולן, תודה רבה לך, מרץ.
תודה, המשך יום טוב לכם.
תודה.
תודה לכולנו, ביי ביי.
שלום לנדב תמיר, מנכ"ל ג'יי סטריט ישראל.
שלום אל, שלום יריב.
הנה, תראה איזה יופי, קיבלנו פה מאיש מרץ אמירה, אני לא בטוח שכל מרץ עומדים מאחוריה, שאפשר יהיה להסתדר לפחות על חלק מהמאחזים הצעירים.
אחר כך זה עלול להיות יותר מה שנתניהו, כי נתניהו לפחות פחד להכשיר את המאחזים האלה גם בגלל ביקורת בינלאומית ולא עשה את זה.
אז גם תפנו את חן אל אחמר, נהדר.
זה לא יקרה.
יאללה, שמאל, יאללה, יאללה, תביאו, תנו לנו את כל מה שאנחנו רוצים. תשמע, נדב, אני רוצה לדבר איתך, ועידת ג'יי סטריט התפרצה והשבוע, כלומר, קרתה, נערכה השבוע, ובוועידה עלו הסנטורים הדמוקרטיים, שהם חביבי ג'יי סטריט, צריך לומר, ברני סנדרס, אליזבת וורן ורפאל וורנוק, וקראו לממשל ביידן לשקול את הגבלת הסיוע הצבאי לישראל. אז קודם כל, מה עמדת ג'יי סטריט לגבי הדברים הללו? אתם תומכים באמירות הללו?
א', חשוב להדגיש לא רק סנטור סנדרס וסנטורית וורן עם חברים של ג'יי סטריט, גם כל המפלגה הדמוקרטית והמנהיגות שלה, שומר ופלוסי ונציגים בכירים של הממשל היו שם, ואנחנו באמת נוטעים במה לכל הקולות האלה.
גם ביידן עצמו היה בוועידות ג'יי סטריט, אני אישית אפילו ראיתי אותו בנאום בוושינגטון באחת הוועידות.
נכון, נכון, ג'יי סטריט היום הראל, ואני יודע שזה קצת מבאס אנשים בציבוריות הישראלית, מייצג לא רק את הרוב הגדול של הקהילה היהודית האמריקאית, גם ממש את המרכז של המפלגה הדמוקרטית, לא רק של הקהילה היהודית, אלא גם של המפלגה הדמוקרטית.
כן, סנדרס הוא כזה מרכז, לכן הוא זכה במועמדות. חן ביידן הוא נשיא ארצות הברית.
נכון, נכון, ביידן הוא ממש באמצע, ואנחנו, יש לנו חיבורים מאוד טובים לממשל הנוכחי, אבל גם הקולות של סנדרס ווורן נשמעים בוועידת ג'יי סטריט, ובגדול העמדה של ג'יי סטריט היא נגד הגבלה של הסיוע, היא נגד הקטנה של הסיוע. אני חושב שהסיוע הביטחוני לישראל הוא חשוב מאוד לערכים של ארצות הברית וליחסים בין ישראל לארצות הברית, אבל אנחנו חושבים שארצות הברית צריכה לנהוג לגבי הסיוע הזה כמו שהיא נוהגת לגבי סיוע למדינות אחרות, והוא לוודא שאכן הכסף והציוד והדברים שהם חלק מהסיוע משומשים למטרה של מענם הם נועדו, כלומר לביטחון מדינת ישראל, לא לבקיעה בזכויות אדם ולא להעמקת הכיבוש.
אז תפרוט לי את זה בבקשה לפרוטות. אז אני יכול להבין, אוקיי, את ה-F-35 אתם אומרים סחטן, אבל שאני קונה כדורים ל-M-16 שמשמשים או דברים שמשמשים להמשך שליטתנו בשטחים הכבושים כמאמרכם, זה למשל הייתם באים והייתם תומכים בסנקציות על הדבר הזה?
לא סנקציות, אנחנו חושבים פשוט שארצות הברית צריכה לקיים מנגנונים של בקרה. עכשיו, כשיש חייל ישראלי עם M16 שמתמודד עם טרור, גם אם זה בתוך השטחים, אז אין מה לעשות, זה לגיטימי. אבל כשיש חייל ישראלי שמשתמש בציוד אמריקאי כדי לפנות את אל-אחמר למשל שציינת, או כל מיני דברים שקורים בשטח, או לתת גיבוי לאלימות של נוער הגבעות, זה לא מתאים לערכים האמריקאים.
אבל אתה, שוב, שנייה, יריב, תכף נתן לך, תראה, נדב, תראה, אני לא כזה חכם כמוכם בשמאל, אני לא יודע, אני רוצה שאתה תפרט לי, אני מבין F-35 לא צריך אותו בשכם ולא צריך אותו בבית אל, תסביר לי איזה דברים אתם חושבים שהממשל האמריקאי צריך לפקח עליהם. דוגמה, אתה יודע, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. אתה מבין טוב מאוד מה אני שואל.
אני יכול להגיד לך שבסוף המנגנונים של איך עושה הבקרה הזאת, זה לא משהו שאנחנו באמת בקיאים בו. זה משהו שצריכים לעשות מחלקת המדינה והפנטגון מול הצבא הישראלי. אבל למשל, אני ראיתי הרבה תמונות של אמצעים אמריקאים מעורבים בדברים שאין להם שום קשר לא למדיניות של ארצות הברית ולא למה שארצות הברית חושבת שטוב לעתיד מדינת ישראל ולביטחונה, ויש מצב, יש בהחלט מקום שארצות הברית תנהל מנגנונים של בקרה על העניין הזה.
נדב, השאלה של הראל היא בעצם האם ההכרזה הזאת היא הכרזה סמלית שגם לה צריך לקחת בחשבון, או שיש פה באמת עניינים פרקטיים. אנחנו הולכים לקראת שינוי מדיניות, ובחינה של מדיניות צהל בשטחים, ואז צמצום בסיוע בדברים האלו. כי אתה לא יכול לצבוע את הכסף, אז להערכתך, זה משהו עם שיניים, או משהו הצהרתי?
אני, מהניסיון שלי, גם הימים שהייתי בממשלה, כאשר יש החלטה אמריקאית כזאת, זה מיד גורם לארגונים הישראלים, לצבא, לבדוק את עצמם. בדיוק כמו שיש כל מיני דברים בחוק הבינלאומי שמחייבים פתאום מעורבות של משפטנים כדי לוודא שאתה עומד בחוק הבינלאומי. בעצם האפשרות הזאת שתהיה בקרה וביקורת זה יגרום לצהל לחשוב טוב איפה הוא מעורב ואיפה הוא לא מעורב. ואני חושב שזה יועיל לביטחון ישראל ולערכים שהאמריקאים והישראלים ש... כיום בתקופת ממשל ביידן ממש לא תואמים חלק מהשימושים.
אתם מקדמים בקונגרס החלטה אופרטיבית כזאת? אתה יודע אם מתקדמת כזאת החלטה?
אנחנו לא מקדמים, אבל יש, אני יודע שיש הצעת חקיקה של חברת קונגרס בטי מקולום ממינסוטה, שבהחלט מדברת על זה, שיש דברים שלא ראוי שהסיוע האמריקאי ישתמשו בו למענם. היא מדברת על מאסר של ילדים, על פינוי בתים, הריסת בתים בשטח C ודברים כאלה.
תגיד לי, העמדה של ג'יי סטריט לגבי ממשלת אחדות בראשות נפתלי בנט, כיוונתי, אליזבת וורן אומרת תזיזו את נתניהו, אבל אני חושש שאתה יודע, מי שמכיר את נפתלי בנט, אני לא חושב שהוא יותר אתה יודע, יותר קרוב לדעותיה מאשר בנימין נתניהו. אז מה, איך אתם רואים את הדברים?
לג'יי סטריט אין עמדה כזאת ברזולוציה של הפוליטיקה הישראלית. אנחנו נשמח מאוד אם ברשות ממשלת ישראל יהיה ממשלה שתומכת בפתרון שתי המדינות, שתומכת בשלום, שתומכת בצדק חברתי ובזכויות אדם, אבל אנחנו לא נכנסים לרזולוציה של מפלגה הזאת כן, מפלגה הזאת
לא. אבל יש לכם, אני מניח שנתניהו הוא לא הדיפולט שלכם. אם אני, אתה יודע, אני אעשה, אתה יודע,
אז אני אומר אותם לג'יי סטריט, לג'יי סטריט אין עמדה רשמית בעניין הזה, אם אתה שואל אותי כנדב תמיר.
ברור, לא, אני לא שואל אותך כג'יי סטריט, אתה לא, נדב תמיר, עם כל הכבוד, אני מחבר, אתה לא חשוב.
לא, אבל אני אומר לך שלג'יי סטריט אין לה עמדה מוצהרת לגבי ביבי נתניהו. אני יכול להגיד לך שביבי נתניהו הוזמן על ידי ג'יי סטריט לוועידות שלה, כולל זאת האחרונה. אנחנו ממש לא במצב של להחרים מישהו בפוליטיקה הישראלית, למרות שלגבי בן גביר, סמוטריץ' וכאלה, אנחנו אני חושב שיהיה בהחלט חריג, אבל אנחנו לא נכנסים לרזולוציה של להגיד איך צריכים לבנות את ממשלת ישראל.
אגב, את בן גביר בסמוטריץ' אתם אומרים שזה יהיה חריג ותחרימו, מה לגבי נגיד אנשי בלד או אנשי הרשימה המשותפת שתומכים
במה הם תומכים?
באנשים שביצעו פעולות טרור למשל, הם באים
מדובר, אין בכנסת הישראלית אף אחד שאני מכיר בצד ההוא שתומך בטרור.
לא, למה תתומך בטרור בעצמו? אבל אם הוא בא, אתה יודע, בין מחבל משתחרר והם באים אליו לחגוג איתו, מה זה נקרא? תסביר לי, זה סתם כאילו, זה אירוע חברתי? איימן עודה, אמר בעבר שתומך בחיזבאללה, נדמה לי בנסראללה, הוא אמר כאילו במאבק שלו בלבנון.
תומך בנסראללה,
תשלח לי את הציר.
מדובר שהם נגד אלימות מכל סוג, ואני חושב שזה ספין שקרי.
תגיד, לחגוג עם אסירי המחתרת היהודית לשעבר, זה דבר לגיטימי? לחגוג עם אסירי המחתרת היהודית לשעבר? לדעתך, אני מכיר הרבה אסירי המחתרת היהודית לשעבר, שהיום הם חלק מהחברה הישראלית, גם בעיניי דרך אגב.
אני שאלתי, אבל אני שאלתי, אני
נמצא איתם בקשר ומחבק מחבלים?
איימן עודה ב-2013, חסן נסראללה הוא דוגמה ומופת של הקרבה ונאמנות. זה סבבה איתך?
לא, אני חושב שאיימן עודה הוכיח לאורך כל הקריירה שלו שהוא נגד אלימות, הוא לא תומך באלימות.
ומה, ובצלל, בצלל תומך באלימות? בצלל סמוטריץ' תומך באלימות? הוא בא אי פעם אמר שהוא תומך באלימות?
אני חושב שקריאות של בן גביר, בצלל סמוטריץ' וכלפי ערבים זה בפירוש הסתה לאלימות.
ונסראללה דוגמה ומופת ש... אבל תראה, אבל נדב, בחיית תהיה, טיפה, אתה יודע, בוא נהיה עוגנים אחד לשני. בא איימן עודה, נותן את נסראללה כדמות מופת. עכשיו נסראללה, אני אגיד לך מה, נלחם בנו, הוא רוצה להשמיד אותנו. הוא לא אומר, אני רוצה שתהיה פה מדינה שוויונית, כלל אזרחיה, או שתי מדינות לשניים. הוא אומר, לא צריכה להיות פה בכלל אישות ציונית. בצלל, אני לא שמעתי אותו קורא לפגוע באנשים, או להשמיד את האומות הערביות מסביבנו. יש לנו מחלוקת פוליטית.
הוא קורא לגרש, הוא קורא לגרש מכאן. תקרא את הציוץ האחרון שלו, לא מזמן דרך אגב. אמר שצריך מי מוסלמי שלא מבין שזו המדינה היהודית, צריך לגרש אותו מפה.
איזה יופי שאתה עוזר לנדב.
זה מה שהוא אמר. אני עוזר למציאות.
אתה עוזר, לא, אתה לא עוזר. אבל אני שואל, טוב, אוקיי. תגיד, אגב,
אראל, איימן עודה כחיפאי שהיה קורבן של טילים וזה מחיזבאללה, אין שום מצב שהוא תומך בחיזבאללה.
אדרבה ואדרבה, וזה עוד יותר מדהים שהוא אמר את זה.
וגם אם הוא אמר איזה אמירה, הוא נכשל בלשונו, אני יודע מספיק על איימן עודה כדי לדעת שהוא איש של שלום.
זאת אומרת, אתה יודע שהם בעד... הבנתי.
איימן עודה לא רוצה לגרש אותך מפה.
אני אומר איזה
יופי. סמוטריץ' רוצה לגרש את איימן עודה מפה. עובדה, הוא כותב את זה. מוסלמי שלא מבין שארץ ישראל היא שייכת לעם היהודי, צריך לא להיות פה. הוא כתב את זה.
אבל איימן עודה תמך בנסראללה, זה מה שהוא כתב.
אז אומר לך נדב, אם הציטוט הזה קיים, אז הוא כנראה נכשל בלשונו, זה דבר שהוא בוודאי... בוא תראיין...
זה לא אותו דבר.
לא, אתה יכול לצחוק, תראיין היום את איימן עודה, תשאל אותו, תקבל תשובה.
אני פשוט מיואש מהמחנה שלי שהולך עם המחנה שלכם, אבל אין לי מה לעשות.
ברשות, גם נתניהו, אני לא רואה שאין לו בעיה עם רם.
אם בנט ילך עם הדבר הזה, רם, תשמע, הם באים ואומרים, אנחנו רוצים רק אזרחי. נדב, דבר אחרון, תראה, שכחתי. אתם הולכים להיות שחקנים פעילים בפעם, גם כן בעניין של הסכם הגרעין, כמו בפעם הקודמת?
בהחלט, בהחלט. אנחנו מנסים לייצר לממשל ביידן את המרחב הפוליטי הראוי, כדי לאפשר לחזור לדיפלומטיה מול איראן, שזה הדרך היחידה הריאלית לעצור את ההתקדמות של איראן לפצצה גרעינית, והדרך היחידה לקדם בסיס שעליו אפשר יהיה לבנות הסכם טוב יותר, ארוך יותר.
נדב תמיר, מנכ"ל ג'יי סטריט ישראל, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה לשניכם.
אתה יודע, אריאל, גם לי יש מקורות, והמקורות שלי טוענים שהלילה, בפעם ה-5000, אתה איימת בפירוק הלהקה נאג' חמדי, והחרמה של האיחוד הלהקה שאתה חבר בה, ויש בה גם אנשי שמאל, בגלל הדיכאון שלך, בעקבות המצב הפוליטי, אז רק ש...
לא, לא הדיכאון, אני...
תגובתך.
אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה חברים, אבל אני מאסתי במוזיקה. די, לא מעניין.
אתה פורש מיצירה?
אני כתבתי כמעט את 95% מהמוזיקה.
אתה מודיע כאן שהלהקה פורקה?
לא יודע, אני לא, אני כרגע, אני לקחתי פסק זמן. יותר
ורבותיי, אנחנו בדרמה שמתהווה מול עינינו.
תשמע, כתבו לי, הרי אתה דיברנו על ברק כהן, אז מישהו כתב לי ככה, אני מקריא, מישהו שאתה מכיר אותו אולי, כתב ככה, תסכים איתי שהמושג תקף בהקשר של ברק כהן ורגב לא מתאר את האירוע, יפגין, מחה, יש שיגידו יטריד, אפילו גידף, תקיפה היא פיזית.
א', תקיפה היא פיזית.
הם תקפו את מרינה אתמול?
לא פיזית.
יפה.
יש הבדל נפש... בין תקיפה פיזית לב...
אני, תקיפה אני, פיזית זה יודע... לבית סוהר.
בעיניי, אלימות מילולית... זה היא איננה אלימות, אני יודע שיש הרבה שיחסו עליי המשפט הזה, כי אלימות היא חמורה מאלימות מילולית, זה אחד. שתיים, גם בסרטון הזה שהריצו לי עכשיו, הנה תראה הוא תוקף, הוא תוקף את מירי רגב, לא את בני המשפחה.
אבל הילדים שלה היו איתה, אבל הם היו ילדים שלו, אתה...
התקפה מילולית רק על מריה.
יש לי פה יותר מדי, זה לא אותו דבר.
זאב לא היה שם, כי מה לעשות?
אני כבר לא יודע פה, אבל שלום לאמנון לורד, ידידי הטוב.
שלום אראל ושלום יריב. תגיד, זה לא, במקור זה לא נגה חמדי, לפי הזיכרון.
נכון, אנחנו טעינו, נגה חמדי זה המקום באמת שהתגלו בו המגילות הקופטיות של הגנוסטיקה.
כן, אצלנו נגה חמדי בדור שלי זה...
זה הצנחני.
מתן וילנאי. הידיעה עכשיו על פירוק הלהקה, אנשים רצים לחנויות לקנות את הדיסקים האחרונים שיהיה להם למזכרת.
אני יכול לשלוח להם חינם. אמנון, אין לנו יותר מדי זמן, ולכן אני רוצה לתת לך את ה... אחרי שדיברנו עם כל כך הרבה שמאלנים, גם גולן וגם נדב תמיר, מה יהיה? זה נראה כאילו, אתה יודע,
תראה,
אני...
יש, האווירה היא של פסיכוזה, ובניגוד למה שיריב אומר, הפסיכוזה והאלימות המילולית והארסית מייצרת מצב שאנשים לא פועלים בצורה הגיונית, וככה אדם כמו גדעון סער לא צריך לנמק את העניין הזה של אני לא יושב תחת נתניהו. יש מצב לאומי, יש נתונים בינלאומיים, יש מצב בתוך המדינה, אז אתה לא תנמק את ההסבר שלך למה לא תמומש ממשלה של 65 חברי כנסת של הימין.
אמנון, אבל אנשים שהצביעו לגדעון סער ידעו במפורש, אם אתם רוצים את נתניהו, אל תצביעו לי. אתה רוצה שגדעון סער יבטל את אותם אנשים שהצביעו לו אחרי הבחירות?
יפר את הבטחת הבחירות המרכזית. רגע, רגע, רגע. הוא גם אמר, אני לא יישב תחת לפיד, אני יישב תחת פיטר פן.
זה לא רק ההבטחה האמירה הזאת. הוא לא מגיב לפניות אליו, הוא לא מגיב לקריאות, הוא לא מנמק. זאת אומרת, יש בכלל, ולא רק הוא, דיברנו, ראיתי את התגובה של יואל אסטרון לידידנו אבישי בן חיים. זה לא... תשמע, זה סוג של הסתה וערס, ואתה אומר, בסך הכל, בן אדם מציב תיאוריה, הוא יכול לשגות, אבל אתה מדבר עליו, הרי יריב, אתה בעצם, אתה וחבריך, טענתם כל הזמן שהסתה היא זאת שהובילה לרצח. עכשיו, אני לא אומר שהולכים לרצוח את אבישי בן חיים, אבל יוצרים אווירה של טרור.
אמנון, ראית פעם את החשבון של, את חשבון הטוויטר של יאיר נתניהו? ראית מה יוצא מבלפור?
לא, אני ראיתי, ראיתי. איזה בית פרטי, מבלפור. ואני אגיד לך יותר מזה, אתמול למשל, אתמול למשל, תן לך דוגמה שנייה. אמנון, 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 אני רק אתן לך עוד דוגמה. אתמול למשל, אותו אדם המכונה אלדד יניב, צייץ משהו, שהם ימחלו לנו, כאילו, לשופרות, הם ימחלו לנו בסגנון מנדלה.
ולא
יעמידו אותי לדין, על מה?
השטח. מה עם ההתבטאות אתמול של בני גנץ, שותפיו לפשע, תמין? אדלשטיין תקף אותו על העיכובים ברכש החיסונים, וגנץ מגיב מהלשכה שלו בצורה רשמית, שותפיו לפשע של ראש הממשלה.
אמנון, זה שאין שר משפטים במדינת ישראל, זה פשע.
זה לא פשע.
זה שאנשים שמחכים לחנינה, זה פשע.
אני טוען
שגנץ וחברי כנסת כמו אלעזר שטרן ואחרים שנמצאים היום בשלטון או רוצים לאחוז בשלטון, הם אנשים שנשברו, החוט השדרה המוסרי שלהם נשבר לפני 20 שנה. אנחנו רואים את סעידיאן, סעידיאן מתכתב עם מדחת יוסף, ובני גנץ נמצא בשני הצמתים האלה.
כן.
אמנון, יש, נתניהו עצמו, אין לו חלק בעניין, הרי אם אתה רוצה כל כך ממשלת ימין, נתניהו, נתניהו לא קיבל רוב, אז אולי הוא צריך...
של מדינת ישראל.
רגע, אמנון, אולי הוא צריך לקבל את תוצאות הבחירות, 100%.
והנימוקים לזה שלא רוצים את המשך שלטונו, הם לא מתקבלים על הדעת.
אמנון, אבל יכול להיות שאתה צודק.
ורק הסתה פרועה שמייצרת פסיכוזה יכולה לגרום לדברים כאלה.
יכול להיות שאתה צודק, אבל היו בחירות, בבחירות האלה נתניהו לא זכה ברוב, עובדה שלא מצליח להקים ממשלה. לכן אני שואל, כאיש ימין, למה אתה לא קורא לנתניהו שנכשל בקבלת אמון הציבור, לזוז הצידה, ולתת למישהו אחר,
אני הצבעתי עבורו,
אבל הוא לא, אין לו רוב, נו מה לעשות, פעם רבית.
תראה, יש דבר כזה מאוד פשוט.
אבל אז אנחנו מקימים ממשלה, אתם אומרים זה פסיכוזה.
לא, 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 מותק שלי. הפסיכוזה היא שאתה פתאום ישבת פה באולפן וכמעט בלטת את הלשון שיער גול נתחיל להגיד שאולי
הוא אמר שנבלע צפרדעים, נכון?
כן, אז אתה ראיתי אותך, נטע לבן, ואתה לבן גם ככה, גם אני.
ביותר שיאיר גולני צריך לבלוע, זה ראש הממשלה בנט, אחרי שהוא תיאר בפניי כמה בנט השחית את הדיונים בקבינט הביטחוני.
אמנון, אולי לצאת מהפוזיציה ולהסתכל גם על נתניהו לרגע, ולהגיד, אדוני ראש הממשלה, לא ניצחת במשך ארבע פעמים.
גם אתם, תקימו ממשלה.
ותן לאחרים.
טוב, אני, אמנון, אני חייב לתת לך פיצוי שבוע הבא, אבל נראה, נראה, כאילו, פעם אתה תפתח, לא השמאלנים. אמנון לורד, תודה רבה, יקירי. תודה
רבה. יותר מעניין עם הימנים, אתה יודע.
ברור, הם הרבה יותר, הימנים הרבה יותר חכמים. עורך ומפיק איתם על פליישמן, חיית על השידור, אחראי, אילי קומפט ברדיו צפון, פלא בלסון, דיארון זאבי ורעות מתיאור, נון, הם על הדיגיטל, אנחנו נתראה ביום ראשון, תהיו בריאים, שבת שלום.